אנחנו בדף חובוב עומד א' למעלה. אומרת הגימור, תניה למדנו, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשם שתרומה לאדם, זאת אומרת, כשאנחנו מחלקים תרומה ליהודי, זה אומר שחזוק אל הכהונה, הוא מוחזק שכהן, אילולי כך לא היינו נותנים לו תרומה. כך מייסר רישן חזוק אל הכהונה. מייסר רישן, תקב הגמרא תשאל, הרי מייסר רישן נותנים ללוי, כי הרי כתוב בפסוק, אל הלווים תדבר, כי סיכחו מאז בני ישראל שם מייסר. דרך כלל, לווים, הכוונה לווים, אבל ישנם כאלו, רב לוזר בן עזריה, שאומר שיש מקומות בתורה, שכאן שכתוב לווים, הכוונה כהנים. 24 מקומות, אומר רב לוזר בן עזריה, ביבומס, התורה קוראת לכהנים בשם לווים. אז תקף הגמרא תגיד שזה הולך כשיטתו שהכהן מקבל מעשר ראשון. ולכן כשאנחנו רואים שנותנים מעשר ראשון ליהודי, חזוק אל הכהונה, מסתם הוא כהן, שאילו לכך לא היו נותנים לו. והחולק בבזן, הגמרא עוד מעט תסביר מה הכוונה, אינו חזוק הזה לא נקרא חזקה. ופשטות הכוונה לפני שנלמד את הגמרא, שכשאחד מקבל תרומות על פי בית דין, בבית הגרנות, אז תקף הגמרא תשאל, ואם כך, מה כן אבי חזוק? שואל את הגמור, מייסר רישן ללוי, איך אתה יכול להביא ראיה בזה שנותנים מייסר רישן ליהודי שהוא כהן? הרי זה לא תואם בכלל את ההלכה, כרי צריך לתת את זה ללוי. אומרת הגמור, כרב לוזר בן עזריה, לסניה למדנו, תרומה זה בוודאי לכהן. מייסר רישן ללוי. כמו שנאמר בפסוק, ואל הלווים תדבר. ככה סובר רב עקיבא. דיבר רב עקיבא. בלוזר בן עזריה אומר, מייסר רישן אף לכהן. זאת אומרת, רב לוזר בן עזריה לא סובר שמייסר רישן ניתן רק לכהן. הוא גם בשם לוי מכונה, אז נותנים ללוויים וגם לכהן. ומילא כשאנחנו רואים שנותנים לו מעשר ראשון, אז במילא הוא כהן. עכשיו השאלה, אם כך, אם אתה אומר שאף לכהן, זאת אומרת שנותנים גם ללוי. אז מאיכן אתה לקח שהיהודי הזה שמקבל מייסר ישנו כהן, ייתכן שהוא לוי? שואלת הגמור, אומרת הגמור, אימו, מתי אפשר לומר, דומר בלזר בן עזריה, אף לכהן. וזאת אומרת לכהן. ולא ללוי מי אומר, הרי ללוי בוודאי נותנים, רק מה הוא אומר? שנותנים גם לכהן. אז אם כך, אולי היהודי הזה קיבל מעשר ראשון, בגלל שהוא לוי ולא כהן, מאיפה אתה יודע להחזיק אותו בתור כהן, כשהוא מקבל מעשר ראשון, כשגם הרי הלוי מקבל מעשר ראשון, גם לפי שיטת רב לוזר בן עזריה. אומרת הגמרא, אין. בוסא דקנסינו עזרא. כי היה בסיפור הזה, בתקופה שבנו את בית המקדש, שכורש נתן רשות לבנות, ואז היה שעזרא רצה לעלות את כלל ישראל מבובל לארץ ישראל, ואלו שלא רצו לעלות, אז היה עליהם כנס. זאת אומרת, הלוויים האלו שלא רצו לעלות לארץ ישראל, כנס אותם עזרא. מה הוא כנס אותם? שהם לא יקבלו. אז יש בזה כמה ביורים. יש כאלה שמבארים שעזר כנס תלוויים לפי שיטת רב לוזר בן עזריה, שהוא סובר שבעצם הכהנים גם כן מקבלים מעשר, גם הכהנים מקבלים מעשר ראשון וגם הלוויים מן התורה, כי הוא סובר שהפסוק הזה הולך על כהנים גם כן. אז מה כנס אותם עזרו? עזרא כנס את הלוויים שהם בכלל לא מקבלים. המעשרות הולכות רק לכהנים. אבל לשיטת רב עקיבא, שרב עקיבא סובר שמייסר ישנה תורה נותנת רק ללוויים, לא לכהנים, אז עזרא לא כנס אותם שבכלל לא יקבלו, כי הרי התורה אומרת שצריכים לתת להם. איך עזרא יכול לקחת ממה שהתורה נותנת להם? רק הכנס של עזרא היה שיהיה להם שותפים בשלל, שגם הכהנים מקבלים. במילא יש להם פחות. כמובן, אם יש לו עוד למי לחלק, אז כמובן שזה שקיבל בלעדית עד עכשיו מקבל פחות מכך. ולכן, לשיטת רב עקיבא, לא יהיה ראיה מזה שיהודי נוטל מעשר ראשון שהוא כהן. למה? כי לשיטת רב עקיבא, גם אחרי הכנס שעזרא הטיל, גם הלווים עדיין נוטלים מעשר יחד עם הכהנים. אז ייתכן שהיהודי הזה הוא לוי ולא כהן. אבל לשיטת רב לוזו בן עזריה, שסובר שעזרא כנס אותם, שהם בכלל לא יקבלו, רק כהנים. זאת אומרת שלפי שיטת רב לוזו בן עזריה, שהרי מדין תורה גם כהנים מקבלים. אז הכנס שכנס עזרא הלווים, שהם בכלל לא לוקחים. עכשיו, כשאנחנו רואים שנותנים מעשה ראשון ליהודי, סימן שהוא באמת רק כהן, הוא לא יכול להיות לוי, כי אחרי הכנס לא נותנים ללוויים. שואלת הגמרא, ודילמה יקרא ויואב לי, מי אומר שהיה האיסור כל כך גורף, שאף אחד לא נתן להם? ייתכן ש... אולי מפני השכחה, מפני אי ידיעה, כן נתנו לו בתור לוי, לא ידעו מהכנס. זה לא כל כך ודאי שלא נתנו לו בתור לוי, אז מאיפה אתה יודע להחזיק אותו בתור כהן? אומר רב חיסדא, אוכל במאי עסקינן, מדובר פה באופן כזה. כגון דמוחזק לון באבי יהודה, האבא שלו מוחזק בתור כהן כשר. אבל נופק עלי כאלה, יש כל שהאבא שלו התחתן עם גרושה. וממילא הבן הזה עליו אנחנו מדברים, הוא חולול, בן גרושה או בן חלוצו, שאסורה, החלוצה גם כן אסורה לכהן, נמצא שהבן הזה חולול, אבל יש רק קול, אין עדים. יש קול, יצא קול ברחוב. עכשיו אנחנו רואים שלבן הזה שעליו יש קול שהוא חולול, מחלקים לו מייסר רישן בבית הגרנות. אז זה בטוח שהוא לא לוי. כי האבא מוחזק בחזקת כהן. השאלה רק האם הוא כהן כשר או כהן חלל. מה יקלה מאמר? ייתכן שהוא בן גרושה או בן חלוץ ואז הוא חולול. אז אנחנו אומרים ככה, לא אם מבוי למען דומה מייסר רישן עשו לזורים, שבוודאי אם מייסר רישן עשו לזורים לאכול, ומילא זאת אומרת ישראל מי שלא כהן, אז בוודאי לא היו נותנים לו. ואם נותנים לו, סימן שהוא כן כהן כשר. אלא אפילו למען דומר, מייסר רישן מותר לזורים. ואם כך, נאמר שזה שנותנים לו מייסר רישן עדיין לא ראיה שהוא כן כשר, כהן כשר. נמילה למספקלו. זאת אומרת, מה שאומרים מייסר רישן מותר לזורים, זה רק שהכהן או הלוי מותרים לתת מהמסרות האלו ליהודי, לישראל. אבל בתורס חלוקה, אבל שהישראל יקיים מצוות מעשר בזה שהוא נותן לזר, לא יאהב לזה, זה בוודאי שלא יוצאים. אי אפשר לקיים כך את המצווה. כשהכהן, אחרי שהוא קיבל נותן, הוא יכול לתת. זאת אומרת, אין איסור אכילה לפי השיטה הזה שזור יאכל אחרי שהכהן נתן לו. אבל לא שהיהודי מקיים מצוות הפרשת מעשרות כשהוא ייתן ליהודי, ואם כך, בזה שאנחנו רואים שמחלקים לו מייסר, סימן שהוא כהן כשר. אבל לוי הוא בוודאי לא, כי האבא שלו מוחזק לכהן. נמצא ככה, שבעצם הספק על היהודי הזה היה האם הוא כהן כשר או חלל. אבל אין ספק אחר האם הוא לוי. כי ברגע שהאבא שלו מוחזק בחזקת כהן כשר, אז בוודאי הוא גם כהן. כל השאלה היה, אם האבא נסע לאישה חלוצה או גרושר, ומילא הוא עצמו חולול, אבל לא לוי. ומילא כרגע שאנחנו רואים שמחלקים לו מייסר, סימן שכבר בירו פה את העניין, והכל לא אמיתי וזה לא נכון, והוא כהן כשר. למדנו בברייסה, והחוילק בבזן אינו חזוק. שואלת הגמרא, מה פירוש? הכוונה הוא בטח כשבזן, על פי בזדן מחלקים לו תרומות בגורנות, אז זה לא סימן שהוא מוחזק בקונה. שואלת הגמור, אם זה לא, מה כן? אם בבזדן לא היה וחזוק, איך היה וחזוק? הרי בזדן זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כי אנחנו כבר, כמו שדברנו לאל, שהבזדן מברר את הדבר. אומר רב שישס, אורי קומר, החוילק תרומה בנכסי אובי ומאחוב בבזדן, כשאחד קיבל ירושה, מאבא שלו, יחד עם האחים שלו. הם בני אב אחד כהן, אבל האמא יש לו נפרד, והם לא אחים מאם אחד. ועכשיו השאלה ככה, יש קול על אמא של היהודי הזה, שזה לא האמא של האחים שלו, שהיא הייתה גרושה כשהיא נסעה לאבא שלו, הכהן. עכשיו, האבא נפטר, כהן, השאיר תרומה בירושה. והוא מקבל את הירושה חלק כחלק, כפי שאר האחים. אז במילא, אנחנו רואים שהוא מקבל גם תרומו. אז אנחנו אומרים, אתה רואה שהקול הזה שיצא עליו שהוא חולול, לא נכון, כי הנה הוא מקבל חלק וחלק. אומרים, אבל כך בא הברייס ואומר, לא, זה לא נקרא חזוק, זה לא נקרא שום דבר. למה? כי הוא פשוט מקבל חלק מהירושה שלו, אבל לא אמרנו שמותר לו באמת לאכול תרומה, שהוא חלק, שהוא כהן כשר. ירושה הוא לא מפסיד. שואל את הגימור, פשיטן, זה דבר פשוט. מה רוצה? אתה רוצה לומר לנו שחולול יש לו דין ירושה, מקבל ירושה? בוודאי. למה לא הפסיד לו את הירושה? מה, אין דין של הפסד ירושה בחולול, שהאימא שלו הייתה גרושה, שניסה לכהן? אומר את הגימור, מה ידע סיימה? מידה ענך להכילה? כיוון ששאר אחים הרי לוקחים את התרומה, כן בקשר לזה שהם רוצים לאכול את זה. היי, נמי, אם כך זה האח, עליו יש הכל הזה גם כן לוקח את זה להכיל, ואם כך, יהיה לנו ראיה שהוא כהן כשר, קומש, לא, לא, שתי דברים, ענך, האחים שלו, שנולדו מאם אחר, אין עלי הכל, ומילא הם בוודאי כהנים כשרים להכיל, הם יכולים לאכול את התרומה. היי, האח הזה שיש עליו כל שהוא חולול, ייתכן שרק לקח את החלק הזה, לא על מנת לאכול, לזבונו, ימכור את זה למישהו אחר, לכהנים. על כל פנים, ואין שום ראייה להוכיח מכך שהוא כהן כשר. למדנו במשנה, רב יהודה אומר, אין מל לכהונה על פי הידיכות, ועל כך ממשיכה המשנה ואומרת, שרב לוזר אומר, מתי אנחנו אומרים שצריך שניים, כשיש עוררים על הכהן. אבל כשאין עוררים עליו, מספיק עד אחד להחזיק יהודי בתור כהן. ומסיים על כך רב שמעון בן גמליאל, המשנה שרב שמעון בן גמליאל אומר, משום רב שמעון בן עסגן, מעלים לכהונה על פי עד אחד. זאת אומרת שרב שמעון בן גמליאל סובר ממש כרב לוזור, שכשאין עוררים, מספיק עד אחד שמעיד על יהודי שהוא כהן. שאל את הגמור, רב שמעון בן גמליאל, היינו רב לוזור, למה יש, איזה הבדלים יש ביניהם? אומרת הגמור, וכי תאם, אולי ייתכן לומר, אר אחד יקבני, שיש הבדל ביניהם, כשיש ערער, זה שמערער על הכהן, הוא רק עד אחד. כי עד עכשיו, מה פירוש עירור? מה פירוש כשמערערים על יהודי? איזה עירור ייתכן? ישנם שני עדים שבאים ומערערים על יהודי הנחשב עד עתה ככהן, ומערערים על כשרותו. עכשיו אומרת הגמרא שיש רק עד אחד שמערער על כשרות הכהן. אז השאלה, האם כשיש ערעור של עד אחד, נצרכים אנו לשני עדים לבטל את הערעור, ולחזק את כשרות הכהן, או שאומרים לא, מול עד אחד לא צריך שניים, מול עד אחד מספיק עד אחד. רב לזר סובור, ער אחד, כשיש עד אחד, אפילו כשיש עד אחד, הוא גם בהגדרה של עירור, ולכן צריך שני עדים להכשיר אותו. שם גם לי בסובר, ארטרי, עירור שהיה רק כשיש שניים. זה נקרא עירור על פי הלכה. במילא, נגדם, עד אחד לא קשר, אבל כשיש רק עד אחד, שמערר, מספיק עד אחד מולו להכשיר את הכהן. שואל את הגמור, זה כבר, זה אי אפשר לומר, אומר רבי יוחנן דברי, אק לאין אר פורס משניים, זה היה וחיתם, אז אי אפשר לומר ככה, כי הרבי יוחנן הרי אומר, שאין את ההגדרה ואת הדין של עירור, כשפחות משניים המערערים. אלו, אוכל במאי עסקינה, מדובר פה, דמוחזק לום באביהו דהי דכהנו. מדובר פה באופן שאנחנו יודעים בטוח שהאבא של היהודי הזה היה כהן כשר. רק מה? רק עליו, על הבן, יצא קול שהאבא הכהן נעשה לאישה גרושה, ומילא הוא בן גרוש או בן חלוץ, שהוא חולל, ופסול לכהונה. ואחסינא, נו, כששמעו, כשהיה הקול הזה, הורידו בדין מכהונתו. זאת אומרת, שהרי קול אין בכוחו לפסול ממש, אבל בדין אמר, היות ויש קול עליך כך וכך, אז אתה לא יכול להיות במצב של כהונה עד שיצא הדבר לאור האמת. עכשיו בא עד אחד, עושה עד אחד, ואומר, ידענה בי דקויני. בא עד אחד לבית דין, ואמר, אני יודע בוודאות בתור עד שהיהודי הזה כהן כשר. כששמעו את זה, העלו אותו בחזרה לכהונה. למה? כי הרי מקודם גם לא פסלו אותו בבירור, כי על די כל אי אפשר לפסול. אז לכן מספיק עכשיו עד אחד. אבל עושה בית רי, עכשיו התגלגל הדבר הלאה, באו עכשיו שני אנשים, והם אומרים, בן גרושה ובן חלוצי. זאת אומרת, עכשיו זה כבר פסק הלכה. כי על פי שני עדים יקום דבר, כשיש שני עדים, נפסק הדבר להלכה, והורידו את הכהן הזה בפסק דין מכהונה. לא רק מספק בתור חשש, רק הורידו אותו מכל התפקוד בתור פסק הלכה. ועושה עד איכות, עכשיו בא עד אחר, זאת אומרת, היה כאן שני עדים להכשיר אותו, אבל הם באו בצורה נפרדת. קודם כל בא מישהו, באמצע באו שני עדים אמרו שהוא באמת פסול, עכשיו בא עד נוסף, ואומר, ידענה בי דקויני. אז קודם כל, אנחנו יכולים לומר שזה תלוי האם שני עדים, כשהם באים באופן נפרד, האם הם מצטרפים ככת אחד, ואם כך נמצא שיש כאן שני עדים המכשירים מול שני עדים הפוסלים, זה נראה להלן, הגמרא, זה מהלך אחד בגמרא, או שהם נחלקים במשהו אחר. אומרת הגמורה, במהלך הראשון, שכולה על מסוברים, שכן מצטרפים לעדות. כשיש שני עדים בנפרד, כל אחד מעיד, הרי שהם מצטרפים, נחשבים ככת אחד של עדים, במילא יש כאן כיתה אחד עדים המכשירים, מול כיתה אחד עדים שפוסלת. ואוכל, מה המחלוקת כאן? האם אנחנו חוששים לזילוס את הבית דין, לזלזול בבית הדין? מה? כי הרי תנקה מסובר, כיוון דאח סיני, לא ימסכין אלי. ברגע שבית דין כבר הוריד אותו מלכהן ככהן, כשבאו שני העדים הפוסלים, אז אי אפשר כבר לעלות אותו בחזרה, כי זה יגרום זלזול בבית דין, שיאמרו שבית דין אומרים פעם מורדים, מעלים, מורדים, מעלים, אז אין ברירה. קיבן דח סיני, לא ימסקינן. והרי יש כאן סוף סוף שתי עדים הפוסלים אותו, אז אפילו שבעצם יש גם שני עדים שמכשירים אותו, כי הרי הם מצטרפים לעדות. אבל היות ויש זלזול לבית דין, אז אי אפשר כבר לעלות אותו בחזרה. אפילו שמעיקר הדין היה אפשר לצרף את שני העדים. רב שמעון בן גמליאל סובר, ענן אחסין אלי וענן מסכין אלי, אין פה שום זלזול. בית דין יש לו את הכוח, להוריד, אחר כך לעלות. עכשיו זילוס, זילוס בלא יחשי, לא צריך לחשוש למה, כי הרי יש שני עדים שמכשירים נגד שני העדים הפוסלים, ומספק, מעמידים אותו על חזקת כשרות. ככה סובר רשי. ישנם באמת ראשונים התמהים על שיטת רשי. מה פירוש חזקת כשרות? הרי כל החזוק של הכשרות לקונה, בא רק על פי העדות של העד הנוסף. נו, וזה לא עדיף יותר מהעדות עצמה. והרי הוא כחשה עדותו של עד זה עכשיו על פי שני העדים הפוסלים. אז אין כאן חזקה לדון על פיה. ולכן ישנם ראשונים, ככה תוספיס גם מפרשים, שהחזקה הוא חזקת אב אוי סוף. היות ויש חזקה שאבותיו היו כהנים כשרים, זה החזקה. זה מועיל חזקת הכשרות של האב גם לבנו להכשירו. על כל פנים זה היה המהלך הראשון של הגמורה, שהמחלוקת בין שתי הדעות, רב לוזר ורב שמעון בן גמליאל, האם חוששים לזלזול בית הדין, אבל שניהם סוברים ששני העדויות הנפרדות של העדים הנפרדים מצטרפים בסופו של דבר ככת אחד, ובעצם יש כאן טרי מול טרי. מסקיף לא רבה שאי אוכה, אז מה אתה צריך לומר בכל העניין הזה שזה קודם כל בעד אחד, אחר כך בעד שני? פשוט תגיד, אפילו טרי נאמה. היו שני עדים שאומרים שהוא קשר, יש שני עדים שמעידים בבת אחת שהוא פסול, אז היות והורידו אותו כבר פעם אחת, אי אפשר שוב פעם להכשיר אותו, כי יש פה זילוס עדי בית דין. למה צריך להגיד, קודם כל בא אחד, אחר כך בא עוד אחד? אלו אמר רב אשה, המחלוקת בין רב לוזור לבין רב שמעון בן גמליאל, הוא באמת ביסוד הזה, האם כשיש עדות נפרדת שכל אחד מעיד בפני עצמו, האם מצטרפים לעדות? במצטרף לעדוס קומיפליגה. לשיטת רב לוזור, כיוון שלא העידו יחד, יש כאן שתי עדויות נפרדות, ואם כך יש לכל אחד רק הגדרה של עד אחד. הם לא מצטרפים להיות כקאט של שני עדים. ולעומת זה, יש כאן שני עדים גמורים שבאו יחד להעיד שהכהן הזה כן פסול. זה נקרא עדות גמורה, ולכן אי אפשר להעלות אותו בחזרה. היות, לפי שיטת רב לוזור, העדים הנפרדים לא מצטרפים, ושני העדים שבאו לפסול הרי הם כיתה אחת, ובוודאי נופל העדות של עד אחד מול העדות של שני עדים. אבל רב שמעון גמליאל סובר, ששני העדים שבאו להכשיר בנפרד כן מצטרפים לעדות אחת, אז יש כאן טרי וטרי, שניים המכשירים מול שניים הפוסלים, ומעמדים את הכהן על חזקת כשרות, כמו שרשי אמר, או לפי כמו שטויס אומר, על חזקת אבותיו, שמועיל לו להיות כשר. ויש ברוכלוי, ופלוק תדען את הנועה, כי לסניה למדנו בנוגע לעדות, אין עדוסום מצטרפס עד שאירו שניהם כאחות. מתי אנחנו אומרים כשיש שני עדים, למשל שרובן הלווה לשמעון 100 זוז, ועכשיו רובן מביא שני עדים בבית הדין להוכיח שאכן שמעון לקח ממנו הלוואה של 100 זוז, אבל שני העדים, לוי ויהודו, מעידים, נכון, שמעון חייב ללוי, אבל הם לא ראו שניהם את ההלוואה. אחד ראה את ההלוואה, והשני שמע משמעון את ההודעה שהוא באמת חייב ללוי. נמצא שהעדות שלהם היא עדות שונה, אף על פי שלסיכום, באמת שמעון חייב מהזוז לריבן. אז אין עדותה מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד צריך להיות. זה התנא קמא סובר. רבי שמעון בן קורח סובר, אומר, אפילו בזה החזה. אפילו כשאחד מעיד בפניי הלווה לו, השני מעיד בפניי, הודה לי שהוא חייב, סוף סוף הסיכום הוא שהוא חייב לו 100 כסף, זה נקרא הודעה, זה נקרא חיוב בפני עדים, אז הם יכולים לחייב אותו. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, שהתנא קמא סובר, אין עדוסון מסקיימס בבזן, עד שיעידו שניהם כאחות. זה ממש הסיפור שלנו. אבל כשאחד העיד פעם, ויום אחר כך מישהו אחר והעיד אותה עדות, זה נחשב כשני עדים נפרדים ולא ככת אחד. ועל זה בא רב נוסן וחולק, אומר, שוים עם דבורוב של זה היום, וכשיובר חבר אלו מוכר, שום עם דבורוב, זאת אומרת ששני העדים הנפרדים מצטרפים גם יחד, ונהיים ככת אחד של שני עדים, שזה עדות כשרה. אם כך, המחלוקת שלנו גם תלוי במחלוקת הזה, וכפי שביארנו. אומרת המשנה, האיש שנר בשו בידי, אוי בדיק רחוב, נכנסה לכלא. תקף הגמרא, המשנה תגיד, בגין מה היא נכנסה לכלא. אבל מדובר פה בכלא של גויים. למדנו לאל שכשיש שבויה, אם יש עדים שהייתה שבויה בין גויים, היות והגויים פרוצים בעריות, אז זה בחזקת שנבלה. עכשיו, השאלה לא שבויה, זה לא שבי ממש, זה כניסה לכלא. לכן אומרת המשנה, תלוי מה היה הסיבה. אם הבעיה היא על די מומוין, הייתה חייבת כסף לאנשים וכדומה או למדינה, לכן הכניס אותו לכלא, אז במילא לא יגעו בה לרעה, כי הרי הם צריכים עוד את הכסף, מותרס לבעלו, כשהיא תשתחרר, כי הם מפחדים לנגוע בה. שמה הם יפסידו את הכסף. אבל על די נפושויס, כשהיא נידונה למוות, כמו שרשי אומר, באופן כזה אסורה לבעלה, אז רשי סובר, יש פה מחלוקת הראשונים, רשי סובר, היות והגויים ינהגו בה עכשיו מי אתה מנהג הפקר, היות והיא כבר מסכנה כמו הפקר, הולכים להרוג אותה, אז אפילו אחר כך אם היא תשתחרר, אנחנו כבר חוששים שמה נבלה, ורשי אומר, שמה נדרצתה, הייתה בילה מרצון, ואם כך אפילו לבעלה יהודי, ישראל היא תהיה אסורה. לפי שיטת ראשונים אחרים, אין הכוונה שמה נדרצתה. אנחנו חוששים שהיה הכל באונס, ולכן, רק אם בעלה כהן, היא אסורה לו. אומרת הגמור, אומר רב שמעאל בר רב יצחק אומר רב, לא ישונה מתי אנחנו אומרים שאם הייתה חבושה בכלא בגין ממונות, היא מותרת לבעלה, אלו שיד ישראל תקיפה כשיהודים שולטים, על אוהב די כחובם, ואז אין חשש שיעשו בה לרעה. אבל יד אוהב די כחובם תקיפה לעצמו, זה בלשון סגי נאור, כשהם יותר חזקים והם שולטים על ישראל, אפילו על די מומן, אפילו אם הייתה כבושה בכלא, מכוח ענייני ממונות, אסורה לבעלה. למה? כי אז, הרי הם השולטים, אין להם חשש שיפסידו את הכסף, אז אנחנו חוששים שנהגו בה לרעה, ולכן היא תהיה אסורה. מוסיף רובל, למדנו במשנה בעידו יויס, עידו רב יויסי הכהן ורבזכר רבן הקצב, על בס ישראל שהורהנו באשקלון. היה סיפור שיהודי היה חייב הרבה כסף לגוי, ובתמורה הוא משכן את הבת שלו. או שכנראה בטח שלא נעשה ברצון, כפי שאנחנו רואים בהמשך הסיפור, שהבני המשפחה רכו אותה. כנראה שהיה סיפור שהגוי לקח אותה בכוח בתור משכון. ואחר כך כשהייתה שם בתור משכון, ומחוקי הגויים הוא שמשכון הנמצא אצל המלווה, כשהבעל חוב לא מחזיר בחזרה את החוב, נהיה המשכון כחפץ שלו. הוא בעל הבית על החפץ. זאת אומרת שהגוי הזה באשקלון היה מעשה בעלות שלו, היא הייתה שלו. ולכן, כשהיא השתחררה, ריחקו הבני משפחתו, הכהנים לא רצו להינשא לה. אבל היה לה עדים, עדי או מעידים אויסו, שלא הניסתו, לא היה ייחוד אף פעם עם הגויים, ושלא הניתמו. ואמרו להם חכמים, חכמים אמרו לבני המשפחה, למה אתם מרחקים אותה? במה נפשך? אם אתם מאמינים שהוא רענו, הרי צריך עדים היא הייתה בתור משכון, העדים האלו, אמינו גם כן שלא ניסתרו ושלא ניתמו. ואם אתם מאמינים שלא ניסתרו ושלא ניתמו, אז גם אל תאמינו שהוא רענו. על למה אתם צריכים לרחק אותה? אין פה דין של במה נפשך? אם מאמינים, מאמינים להכל. אם לא מאמינים, גם לא מאמינים בכלל שהיא נתפסה. ואם כך, אז שום דבר. אז עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו ולגמרה. שאלת הגמרא, אתה חילקת בין יד ישראל תקיפה ליד עובד כחובן תקיפה. והרי אשקלון יד עובד כחובן תקיפה על עצמם. זאת אומרת, שם היה השלטון של הגויים. וכמו שמוסבר, שאשקלון הייתה קודם כל חלק של ארץ פלישתים, והם שמרו שם על כוחם. גם כן, הסיפור הזה היה אחרי שרוב ישראל גלו, וכבר לא שלטו על אותו מקום. כך אומר רש"י. אז על כל פנים, זה היה מקום שיד עובד כחובן תקיפה לעצמו. ולפי שיטתך, הרי יוצא שגם כן, כשהיא בכלא, על עיני ממונות, אנחנו אוסרים אותה וקטונה, וכאן הרי אנחנו אומרים, אורנו, שהיא הייתה רק בחזקת משכון, אז אנחנו אומרים שהיא צריכה עדים להתיר אותה. למה? כי על פי חוקי אומות העולם, כשיש לי מישהו משכון, הוא עושה בו כרצונו, ולכן צריכה עדים שלא היה בה, לא נגעו בה לרעה. אבל נח בשו, כשאחד יושבת בכלא, ושם הרי אין את החוקי אומות העולם שזה קנוי להנהלת הכלא לחלוטין, אז אם כך, לא צריכה עדים כדי להתירה. אפילו שיד אוהב לקחוב תקיפו, אז אם כך, איך אתה רב שמיל ברבי צחוק אומר, שכשיד עובדי ישראל עובדי כחוב תקיפו, אנחנו אומרים שאפילו כשהייתה בכלא מכוח ממונות, גם כן חוששים שנהגו בה לרעה ותהיה אסורה. אומר, תגמורה הוא הדין אפילו נרבשו, מה איזה שויה ככה היו? מי אומר לך, הורנו אין נרבשלוי? זה, אתה מדייק ככה, לא רייב להיות. יכול להיות שכשיטת רב שמול באבי צחוק, שגם כן, אם הייתה כלואה בכלא, גם הדין ככה, שהיא צריכה הדים, שהיא צריכה הדים להתירה. רק מה איזה שוי, הסיפור באשקלון היה במצב של משכון, לא היה מצב של כלא. אבל אין לך ראיה מוכחת לומר שמדובר דווקא אורנו, ולדייק מכך, או נח בשלוי, על זה אין לך ראיה.